בעמוד השני בסעיף ה. ימי הספירה נסגרים תוך המועדות. פרשת מועדי ישראל בתורה היא סוגיה בפני עצמה. זאת אומרת, בכמה וכמה מקומות בתורה אנחנו מוצאים גבישים של מועדות. לדוגמה, הפרשה בפנחס, עניינה בקורבנות, בסדר. אז יש שם כסדר מעולת התמיד, עבור לשבת, עבור לראשי חדשים וכו'. הגביש של המועדות בפרשת משפטים, פרשת ראה, כל מקום יש לו את התכונה שלו, את העיקרון שלו, את המגמה שלו, וגם את הייחוד שלו. בפרשת המועדות, שפרשת אמור, היא גם חטיבה בפני עצמה, שצריך לעיין בה מצידי צדדים על מה התורה שמה את הדגש ומה היא כללה בתוך זה וכו'. המקום היחידי שהתורה מדברת על ספירת העומר זה בפרשת המועדות של אמור. מדברים על מצוות הפסח ומדברים על שבועות, וביני לביני מכניסים את ספירת העומר. אז זה כל כך שקוף וברור שספירת העומר היא גם חלק מן המועדות. לכן הוא ניסח ואמר, ימי הספירה נזכרים תוך המועדות, שהם הימים טובים כמו חול המועד, שיש קדושה לפניהם ולאחריהם מיציאת מצרים עד קבלת התורה. ובזה כמובן קדם לו הרמב"ן. הרמב"ן בויקרא, בפרשת המועדות, נדמה לי בפסוק ל"ו, אומר שיוצא שימי הספירה הם כחולו של מועד. הקושי בהבנה או בהשלמה של המשפט הזה הוא שמאז מרד בר כוכבא עבור למסעי הצלב וכולי, אז ימי הספירה הפכו אצלנו לימים נרדפים של אבילות, גם מבחינה ויזואלית חיצונית של תספורת וכולי, וגם מהבחינה הפנימית. אז לכן זה מטשטש אצלנו. אבל אליבא דאמת, גם אליבא דפשוטו של מקרא, וגם לפי שתפסו ראשונים ואחרונים, ימי חול המועד אמורים להיות ימים של התרוממות. כי כך זה גם כתוב בתורה. כי גם בתורה זה מונח בין פסח לבין שבועות, כי הם כחולו של מועד. גם לאחר שנתקעה אורו של המועד הזה, של חול המועד, אז נשארו לנו עוד כמה ימים שיש בהם עוד יום טוביות כזאת. ניקח לדוגמה הימים הראשונים שאחר הפסח, ובוודאי הימים האחרונים שלפני חג השבועות. כאן לכל הדעות, החל מראש חודש סיוון, אפשר לראות את האתרה ששבה ליושנה. דהיינו, ההתייחסות לספירת העומר כחולו של מועד. אם אכן חשים ככה או לא, זה דבר אחר. אבל מי שיכול להתבונן באנשים בעלי מדרגה, איך הם הולכים ומתקרבים לקראת חג השבועות, הוא יכול לראות את יישומו של העניין הזה, זה חול המועד. זה חול המועד מפני שיש ימים טובים לפניו, ובעיקר הם מוליכים אותו לקראת מועד מסיים ומסכם. איך יהודי מרגיש ערב שמחת תורה? הוא מרגיש. מקום אחד ראיתי ממישהו מכותבי הביוגרפיה של האדמו"ר הזקן מגור, בעל אמרי אמת. הוא רצה לציין איזה תאריך, אז הוא אומר, הייתה שם שמחה כמו בגור בליל שמחת תורה. זאת אומרת, אם רצו לתאר איזה חוויה של שכל העדה, שכל החבורה משתובבת, מרחפת בגבוה. אז זה להסתובב החל מראש חודש סיוון, זה כולו בהתרוממות. קודם כל, כי זה חול המועד. ימים טובים לפניו, ימים טובים אחריו, ודל מכאן את כל הסיבות ההיסטוריות הזמניות שהאפילו והאחירו את האווירה החגיגית של ימי הספירה. שהם הימים טובים כמו חול המועד, שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, מיציאת מצרים עד קבלת התורה. וכתיב, תמימות תהיינה. אז יש לזה כמובן גם השלכה הלכתית, מה טיבו של ההדגש הזה, תמימות תהיינה. ובמדרש, מתי הן תמימות? כשעושים רצונו של מקור. כי דעית על הפסוק יודע השם ימי תמימים, זה פסוק שנדרש בתהילים, נניח על שרה וכולי, כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימות. כמו כן קי על ימים אלו, בכתיב תמימות תהיינה, ונקראים ימי תמימים. זאת אומרת, יש אמורה להיות איזושהי השוואה, איזשהו מערך, תלות, בין הימים לבין האנשים החיים, שהם תמימות תהיינה והם יהיו גם תמימים. ונזכרים למעלה, כמו שנאמר, יודע השם. זאת אומרת, מי שאכן זוכה להסתובב בימי ספירת העומר, שעליו נאמר שהוא תמים, מפני ששנותיו תמימות וימיו תמימות, כי הרי הוא סופר תמימות תהיינה. ועליו כתוב, יודע השם ימי תמימים. דיין, מה פרוש השם יודע את מה השם לא יודע? יודע בהוראה של בוחר, יודע בהוראה של מקרב, יודע בהוראה של התייחסות מיוחדת. לכן אין בכלל מועדי השם, והרי נקראו בפסוק שבע שבתות. אז נכון הוא שהמושג שבתות שם בפשטו הוא בהוראה של שבוע. אבל מכלל שכל הימים האלו יש להם בחינת שבתות בצד מה. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, גם אם אני מקבל את ההנחה ששבת כאן בהוראה של שבוע, השאלה היא מדוע דווקא כאן בחרה התורה לציין את השבוע בלשון שבת. משמע שיש איזה בחינה של חגיגיות, בחינה של יום טוביות, בחינה של שבתיות גם בימי החול. והימים הללו מסיים טהרה, כמו שנאמר, בא לטהר, מסיין אותו. ואחר יציאת מצרים, שנעשים כקטן שנולד, ויצאנו מידי סטרה אחר, יש לנו לבקש טהרה. יציאת מצרים נתפסת לא רק כמאורע חד פעמי, כמו שמתן תורה לא נתפס כמאורע חד פעמי. מכאן גם נוסח הברכה שכבר דיברנו בו, נותן התורה. היה צריך להיות כתוב נתן התורה. נותן לשון הווה, דהיינו הפעולה הזאת של מתן התורה וקבלתה היא פעולה שחוזרת על עצמה. אז אותו דבר ביציאת מצרים. לכן הכין לנו השם יתברך, אלה הימים דכתיב וספרתם לכם, שהיא מתנה לטובתנו שנוכל לבוא לטהרה. הוא כמובן רומז לספירה שיש בה גם יסוד, מי שאומר את העיר רצון של אחר ספירת העומר, כדי לטהרנו מקליפותינו וכדומה. על כל פנים, החגיגיות של הימים היא לא רק על שם העבר שיש בו זיכרון היסטורי, ולא רק על שם העובדה שהתורה שיבצה את ספירת העומר, ורק במקום הזה בין ההוראה על פסח לבין ההוראה בכלל, ספירת העומר מופיע בתוך פרשת המועדות, נקודה. פרק חב ג' בספר ויקרא, הכותרת שלו פרשת המועדות, ובתוכה מופיע ספירת העומר. אז כמובן שאתה יכול להסביר, מפני שזה כלי להגיע לשבועות, להבין את זה שעל ידי הספירה אתה קובע את חג השבועות. אבל זה עצמו אומר לך שגם הימים המוליכים אל יום טוב זה גם הם ימים טובים. ולמה בספירה? מפני שהספירה היא המסייעת לבוא לטהרה, וכל השנה תלוי באלה הימים. אז האמת היא שכשקוראים משפט כזה חושבים, זה היה יהודי רחוק מעבודת האדמה. כבר ראינו למשל, לטעמי דבר מפתיע מאוד, הנימוק שאבו דרהם ניסח לספירת העומר, כשהוא אמר שאלה הימים של הקציר, והעבודה היא בוערת בשדה, והאנשים עובדי אדמה, וממילא הם עשויים ברצף של העבודה ובתרדה שלה לשכוח את מניין הימים, ולכן התורה ציוותה לספור. אז אמרנו שנימוק כזה, ניחוח האדמה הארץ ישראלית עולה ממנו. וכשאתה מדבר פה על טהרה, יש מה לך יהודי יושב, לא יש שם בעיירה בפולין, מה שייך לזה. אבל הוא הביא הוכחה ממני ובי. וכל השנה תלוי באלה הימים, כמו שגידול כל התבואות בימים אלו. עד הרבה הוא אומר, על גבי היסוד הזה של אבו דרהם, על גבי היסוד החקלאי הטכני, נכון הוא שעיקרה של ספירת העומר זה התייחסות לעונת הקציר. אין לעונת קציר הסעורים ואין לעונת קציר החיטים, לציר של פסח ושבועות. אבל היא עצמו השאלה, הרי מונח פה עומק גדול, מונחת פה ההרמוניה שבין הטבע לבין נפש האדם, מונחת פה ההרמוניה בין החוקים החקלאיים לבין התורה. כמו שאתה מבין, מי שקצת מתייחס לעבודת האדמה יודע, מי שיש לו בוסטן או מי שיש לו פירות נשירים בוודאי ליווה בדאגה את ימי החום בסוף שבוע שעבר. זה גרם נזק גדול מאוד למטעים, נשרו ולא יכלו להתבשר וכולי וכולי. אז מי שיש לו לב ויש לו עיניים, אז כשהוא הסתובב פה בהקפות של הושענא רבה ודיבר הושענא מגדים להמתיק, הושענא תבואה, את כל הרשימה הארוכה הזאת האלפאבטית, אז הוא הרגיש, הוא ידע על מה הוא מתפלל, מתפלל, הנה בדיוק עכשיו, שתהיה עונה מבורכת ושהפירות לא יצטמקו ושהאקלים יהיה מתאים, שהאדמה תיתן את פריה. אז זה במישור הנורמלי הפשוט הבהיר, בלי סתירה לזה, אלא אדרבה, עם הרמוניה לזה, עם התייחסות לזה, אומר, כמו שאתה צריך לדאוג שהאסמים ימלאו בתבועה בשביל להזין את הגוף, אתה צריך למלא את האסמים הרוחניים. כמו שאתה דואג שלא יהיה קרסום בתבועת השדה, כך אתה צריך לדאוג באותו עיקרון. העונה המספקת את התזונה לגוף היא גם העונה המספקת התזונה לרוח. יש פה ראייה עמוקה מאוד הרמונית של כל המרכיבים שיש בהוויה שלנו. אני חוזר, וכל השנה תלוי תלויה באילו הימים, כמו שגידול כל התבואות בימים אלו. כן, חיות האדם מתגלה אתה. מה פתאום אתה אומר שימי ספירת העומר הם הימים הקובעים בעולם הרוחני? אז אתה יכול כמובן לומר, על פי מה שאנחנו דיברנו, שאם פסח הוא המועד של החירות המדינית ושבועות הוא המועד של החירות הרוחנית, חירות רוחנית ומדינית שלובות ביחד, זה כל האדם. אז אתה מבין שכל הגורל, אין האישי ואין המדיני ואין הלאומי, תלוי בהרכבה המתאימה הזאת. מה שהוא עשה, הוא אומר, הוא לא הפריד את הביוגרפיה הרוחנית של האדם מהגרף של תבואת השדה, כי הכל אחד, כי הכל רק רמז אל הנהגת הפנימיות. זאת אומרת, הוא הלך פה צעד יותר עמוק, הוא אמר, כל העולם שלנו, כשאתה מגלה כל מיני דברים, אתה צריך לדעת שגם דברים שהם נתפסים אצלך גשמיים לגמרי או רוחניים לגמרי, הם תלויים זה בזה. זהו מדע המדע החדש ברפואה, כשהוא יודע על הפסיכומטי וכל הסיפורים האלה, שדברים בפסיכיקה, ברוחניות של האדם, הם בעלי השפעה גם לגופו, וכמובן בגירו נפו. דברים שכבר שלמה אמר בחוכמתו, הוא אחי שחלקל מחלהו, לא ניכנס עכשיו לזה. אנחנו הרי גם מכירים דברים שהם קשורים ממש מחלות כתוצאה מזה. לא לדבר כבר על משהו כללי. אז שהכל רומז אל הנהגה הפנימית, אז אין הכי נמי, אני אעמוד בשתי רגליי על קרקע המציאות ואדבר על תבואת השדה ועל פירותיה של ארץ ישראל ועל הלוח החקלאי, ועל גבי הדברים הללו, בשביל לשמור על ההרמוניה, אני אדבר על העולם הרוחני ועל הסולם הרוחני שבני אדם צריכים לעלות בו בימים האלה. אז נמצא לנו שבאמת ספירת העומר נכנסת בתוך המועדים, כי היא באמת מועד גדול. במועד אתה מבין שיש לו סגולות, שהמועד יש לו ערכים פנימיים, כל ימי ספירת העומר, ולכן זה מה שעולה, כתוב תמימות, תמימות שלמות. איזה שלמות? השלמות של ההסתכלות. מה זה תמימות תהיינה עולה מתוך דבריו? דווקא מפני שאתה יכול לפרש את ספירת העומר רק בגלל המבט החקלאי, ודווקא מפני שאתה מסתכל בספירת העומר, נניח במה שכתוב בסידור ובספרי קבלה וכו', על מידות ועל טהרה ועל קליפות ועל כל מיני דברים כאלה, ואתה יכול לפרש את זה רק במשמעות הרוחנית, אמרו לך תמימות תהיינה, אמרו לך שתהיה יהודי תמים, דיין יהודי שלם, ותראה גם את העולם הריאלי החקלאי, ותראה גם את העולם הרוחני, ותראה שמתן תורה הוא אחד. במה? בזה שהוא מקשר את המסגרת המדינית שנוצרה בפסח אל המסגרת הרוחנית, ועושה אותה תמימה, עדיין עושה אותה שלמה, הוא מאגד אותה. לכן כאן אמרה התורה בדווקא תמימות תהיינה, כדי שאותם שני ערכים, אותם שני כתבים שאתה קושר אותם לידי ציר הספירה, אכן יהיו חופפים זה את זה. כבר כתבנו במקום אחר, זה כמובן שנתיים אחרי זה הוא כתב את זה, שעל אלה הימים נאמר יודע השם ימי תמימים, דרשו חז"ל, כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים, וכמו שכתבו במדרש, מתי הם תמימים? כשעושים רצונו של מקום. וכאן הוא בא בכיוון נוסף, כי התמימות היא הדבקות בשורש, שזה עיקר מצוות העומר, לתת הראשית לקדוש ברוך הוא, ונמשך ברכה ודבקות לשורש על ידי הפרשת הראשית עד סופו. תמימות בהוראה של שלם זה מי שמתחבר אל השלם. מי שמנותק מן השורש הוא למעשה לא תמים, הוא לא שלם. דביקות, דהיינו, קשר אל השורש, אל העיקרון. אז לכן דווקא בקשר לזה נאמר, שנותיהם תמימים, הם תמימים, שעושים, מה פרושה עושים אותו של מקום? שהם דביקים בנקודה הפנימית. שזה עיקר מצוות העומר. מה זה עומר? אתה לוקח עומר, ואתה אומר כך, כל השדה כולו, כל האסם כולו, אני אשתמש בו לאכול, אני אשתמש בו לצרכים הבסיסיים של הקיום האנושי על ידי האוכל. אז אני בזה הרי למעשה הופך להיות כולי חומרי. אני עושה את המעשה האנטי דבקותי, אני עושה מעשה בהמה, אני אוכל עומר, אני אוכל שעורים. אומרים לך, יש עצה. אם אתה לוקח את הראש, אתה משחיל איזה חוט מוביל, ואת החוט המוביל הזה, אם אותו אתה מוליך אל המטרה, הוא מוביל אחריו את הכל. העיקרון שכל דבר ראשון אתה מביא אותו לשמיים, פירושו של דבר שאחרי הראשון הזה הולך הגוף כולו. וכיוון שאתה מביא את העומר, מביא אותו ראשית לקדוש ברוך הוא, אז נמשכת ברכה ודבקות לשורש על ידי הפרשת הראשית עד סופו. אז גם הלחמנייה האחרונה שאתה תאכל ממנת השעורים הזאת, גם היא קשורה על ידי אותה פעולה של ראשית העומר, גם היא קשורה לאותה דבקות. לכן היא מתייחסת לשלמות, לכן היא מתייחסת לתמימות. וכמו כן בזמן הזה, בזמן של ספירת העומר, דהיינו בתחילת הקיץ, שהוא עיקר גידול התבואות ואילנות, לכן צריכים להידבק והשם יתברך בימים אלו, והם הכנה על כל השנה. שוב אותו עיקרון, אתה יכול להפך לאיש האדמה שאין לו בעולמו אלא עוד קרטון של הפרסיקים ועוד קרטון של מישמיש, והוא כבר רואה את הכסף שהוא מקבל בתנובה, נו ומה הלאה, הכל לא חתיכת גשמי. ואתה יכול, הרי אותו דבר בביקורים, אותו דבר בכל דבר שראשיתו לשם, אם אתה דווקא מפני שאתה מתבקש לאגד את הכל, אתה מתבקש לעשות זה תמין, לעשות שלם. איך אתה מתמים את זה? אם אתה אומר כל התבואה כולה היא אגודה אחת, ופעולת הרמה הזאת, התנופה הזאת, אותה התרוממות שדיברנו עליה בשבוע שעבר, של העומר, היא עושה את כל הפעולות הללו, גם הם הולכות אחרי העיקרון הזה. והדבר הזה, כמו שהוא קיים בשטח, במרחב של המקום של השדה, כמו כן בדורות, גם בזמן, בימים אלו אחר יציאת מצרים שנשכו בני ישראל אחר הקדוש ברוך הוא במדבר, כי דכתיב זכרתי לך חסד נעורייך. אם אנחנו רואים את היסוד הלאומי כחטיבה אחת, אז אנחנו רואים שיש גם דור מוביל. בדור אחד אתה מסכים שיש מנהיגות מובילה מעצם הגדרתה. המנהיגות אמורה להנחות את כל מי שבא אחריה. כך יש דורות מובילים. זה פשוט. יש דורות דומיננטיים בהיסטוריה, יש דורות סתמיים, ויש אירועים שהם הפכו להרי גורל למה שבא אחריהם. היה דור אחד שהוא המוביל, זה הדור של יציאת מצרים. 900 שנה אחרי זה, אחרי יציאת מצרים, אומר ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך. לא חשוב עכשיו איך שנפרש אותו, למה דווקא אז, אבל עובדה היא, את הדור הזה, כמעט הדור של החורבן, אמנם זה היה, נניח לפי חשבון מסוים, כ-40 שנה לפני החורבן, בימי יושיהו, אבל לדור הזה אמר ירמיהו, זכרתי לחסד נעורייך. זאת אומרת, החוט הזה נמשך מאז, לך תחריי במדבר. לא משה אמר את זה, לא אמרו את זה לאותו הדור. ובוודאי מזה נשאר זכירה בשמיים לדורות. מאותו חסד. עובדה היא שירמיהו חוזר על זה. ממילא יש התעוררות בנשמות בני ישראל להתבטל אליו יתברך בימים אלו. דהיינו, גם היום אתה יכול לצאת ממצרים. גם היום יכול להיאמר עליך חסד נעורייך. נניח לרגע שהיה איזה פטנט להתגבר על פערים. והיינו רואים את עצמנו כיוצאי מצרים. והיינו רואים את עצמנו כדור המדבר. אז היה לנו מחמיא מאוד שהיו אומרים לנו חסד נעורייך. היה לנו מחמיא מאוד שהיו אומרים לנו, לכתך אחריי במדבר. נו. אז אנחנו צריכים לבחון את עצמנו. האם גם היום אנחנו במצב רוחני כזה שאנחנו מוכנים לצאת למדבר? ננסה לתת דוגמאות. אם יעשו פה קצת מדברון קטן. שום דבר, שיהיה בחוץ 30 מעלות ופה לא יפעל המיזוג. פה אפשר ללמוד. לא יהיה מים במקלחת, לא יהיה מים קרים לשתייה, חסר פה מה? מדבר. אז אדם צריך לשאול את עצמו, לכתך אחריי במדבר. איך אפשר ללכת במדבר כשהמיזוג פועל, ואתה יכול לקחת לעצמך כוס משקט קר ומרענן, ואתה יכול לעלות מן הרחצה והכל רענן ואף על פי כן להיות במדבר? העיקרון של המדבר זה להתבטל אליו. דהיינו, לשים את העיקרון הרוחני במרכז ולבדוק כל דבר האם אני הולך אחרי העיקרון הזה. אפשר ליהנות מכל מטעמי הציביליזציה המודרנית ואכן ללכת במדבר, אם אתה עושה את כולם שמשים ומשובדים לעיקרון הרוחני. כי מדבר פירושו של דבר לא להתחשב בכל מיני נסיבות אחרות אלא רק בעיקרון. להתבטל אליו, דהיינו לשים במרכז את האינטרס הרוחני. לכן כתיב וספרתם לכם, כי הזמן מוכשר אתה לך, אתם עצמכם תספרו, כי בספירה הזאת אתם חוזרים. הוא ודאי רומז לרן בפסחים. איך בכלל באה מצוות ספירה לעולם? מצוות ספירה לעולם באה על ידי מה שישראל עשו בשנה הראשונה לצאתה ממצרים, עוד לפני שקיבלו את התורה, התחילו לטייל במדבר. הביאו לו שברנו, רגע, הבטחת לנו, בוציאך את העם ממצרים, תבדון האלוהים על הר הזה, מתי זה יהיה? עבר עוד יום, מתי זה יהיה? עבר עוד יום, מתי זה יהיה? לא ידעו מתי זה יהיה, התחילו לספור. הספירה הראשונה נולדה לשיטת הרן מההשתוקקות, מתי הדבר הזה ייראה?
דיינו מתי יגיע תהליך יציאת מצרים לסיומו הרוחני המוצלח. ומכיוון שישראל על ידי ספרתם לכם, הם ספרו לכתחילה, הם ספרו לא מתוך מצוות עשה, הם ספרו מתוך געגועים, מתוך תשוקה, באו לסיני, אז הקפיאו את המצב הזה, צילמו את המצב הזה, אמרו, אוקיי, מה שאתם עשיתם מכאן ואילך, זה יהיה עכשיו מצוות עשה לדורות, מפני שהדור הזה הוא עשה בהליך החלוצי הזה, הוא שלל את הדרך למה שיבוא אחריו, כי הזמן מוכשר לזה. ולאשר דור המדבר היו באמת תמימים, שרי נמשכו אחריו כבהימה. כדרשו במדרש, כדית במדרש, בפסוק, מושכני אחריך נרוצה, ודיברנו על זה בשבוע שעבר. לכן זה הזכות עומדת לפניו יתברך, כמו שנאמר, יודע השם ונחלתם לעולם תהיה. זה סיומו של הפסוק. יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? אותה ידיעה, אותה אחוזה רוחנית, אותה נחלה, שהתמימים הללו בחרו לעצמם, יצרו לעצמם, בנו לעצמם, היא תהיה לעולם. איך הוא דרש בעקבות המדרש ובעקבות דברי הראשונים את הפסוק? ימי תמימים, הימים שהתמימים הללו השתוקקו בהם, השם בחר בהם, יודע בחר בהם, והנחלה שהם יצרו היא תהיה לעולם. במה שהיא תהיה לעולם? למעשה כל מצוות ספירת העומר היא כתוצאה מאותה פעולה של תמימות לכתך אחריי במדבר, שנשאר התעוררות הימים האלו בכל שנה ושנה. וכמו שהיה אז מעשה זו הכנה לקבלת התורה. הפסוק כתוב כך, מושכני אחריך נרוצה. נו, לאן רצים? שם רצים. מה כתוב אחרי זה? הביאני המלך חדריו. היינו באיזה מקום פרוץ, היינו באיזה מקום פנוי, ומשכני אחריך נרוצה. ועד לאן רצנו? עד לבית, עד לארמון, עד לחדרים. הביאני המלך חדריו, וזה כמובן מתן תורה. חדריו לעומת הנרוצה מוגבל, מוגדר. הגבלה, מה זה פשוט שלושת ימי הגבלה? קודם כל, מהבחינה ההיסטורית הפשוטה, הגבל את העם וקידשתו, הגבל את ההר, באיזה מקום שהוא קבעו משבצות, קבעו דרגות, לא חשוב עכשיו על פי איזה עיקרון, בהתאם למה, אבל קבעו. דהיינו, הכניסו בתוך המרחב המדברי, הכניסו הגבלות, והגבלות הללו, הכניסו חדרים, קבעו מסגרות, שבתוך זה תינתן התורה. הסוד הזה של מדבר וחדרים, בעזרת השם אולי לא נדבר בו מחר, זה גדר אחר לגמרי. על כל פנים, הביאני המלך חדריו. ואז מה סיומו של הפסוק? מי שזוכה ללכת במדבר ולהימשך אחריו ולרוץ ולהגיע חדריו, אז עשיו נגילה ונשמח בך. וכדרשת חז"ל, בך בתורתך. אתה שומע את השמחה שאין לי שום דבר מסביב, רק נגילה ונשמח בך. מה יש? אני מסתובב בחדרי המלך. זה ההרגשה של השמחה המרוממת של סיני. וכמו כן, כפי הבירור וחיפוש שוקה אליו יתברך בימי הספירה בכללות ישראל, וכמו כן בפרט, כך זוכים אחר כך בשבועות לקבל הערה חדשה מקבלת התורה. הוא הכניס פה מילה אחת שהיא כל כך יסודית. אני עוד ראיתי זקני החסידים שבועס בבוקר, הוא בא לבית הכנסת אחרי שלמד כל הלילה ושואל את חברו, נו, איך קיבלת את התורה? ועל אמת הייתה השאלה. זאת אומרת, ההנחה היסודית הייתה שאם יהודי בא בבוקר להתפלל והיא ביום השלישי בהיות הבוקר, אז עברה לה איזה חוויה בלילה, איך קיבלת את התורה? איך אתה מרגיש עכשיו? אז מה זה, זה עובדים עליו בעיניים? אני לא מן, הרי הוא מצווה ועומד מהר סיני כבר, ומה היה בשבוע שנה שעברה? ומה היה אצל סבא שלו? אז מה, זה סתם משחק מילים? כתובה פה מילה אחת. לקבל הערה חדשה מקבלת התורה. אף אחד לא מתכוון לומר שלפני כניסת חג השבועות הוא היה פטור מכל התורה כולה, ובליל חג השבועות, באשמורת הבוקר, הוא קיבל את התורה. לא כך, כי הרי הוא קיבל את התורה לפני שנה ולפני שנתיים ובהולדתו ואביו והסבא שלו וכו', מאז קבלת התורה בימי משה. התשובה היא, מה ששבועות צריך לעשות זה הערה חדשה מקבלת התורה. מנחה חדשה לשם צריכה להיות התחדשות. ומי שלומד עמוק את פרשת מתן תורה בשמות י"ב יראה, בשמות י"ט יראה שמכל המבוך של סדר הזמנים יש שם מילת מפתח אחת: בחודש השלישי. א' דסיוון הוא התאריך היחידי שמופיע בתוך כל התסבוכת הזאת, ואיתו עושים את כל השימושים, ועל זה כתוב ביום הזה באו מדבר סיני. על זה אומר רש"י, ביום הזה בכל יום יהיו ביניך כחדשים. זה הסוד של החפיפה בין הבאת פירות חדשים, יום הביקורים, שוב תמימות, שלימות של ביקורים בשדה, של התחדשות באילן, של התחדשות בטבע ושל התחדשות בתורה. הערה חדשה מקבלת התורה. מה שצריך, מה עושים כל הלילה? לומדים. תיקונים. מה צריכים לתקן? צריכים לתקן, אז במאמר המוסגר צריכים לתקן, כך כתוב המגן אברהם נדמה לי.
כתוב, היוצא משה את העם לקראת האלוקים. בפוש בו יוצא משה, היה צריך לרוץ. בבוקר, לפנות בוקר, כולם רצים. מה זה ביוצא משה? הם ישנו. הם ישנו, לא הגיעו בזמן. ויוצא משה, אז משה הפעיל את ה... לקום, לקום, לקום. צריך לתקן את זה. כדי שלא נחזור על ה... לא יהיו אותי, ישנתי, היה קשה לי לקום. יש פה גלריה של תירוצים. כל התירוצים האלה נעצרים אצל הממקף הראשון. אף אחד לא יעיז להגיד לממקף כזה תירוץ. בסדר. ופה עומדים לפני הרמטכ"ל ואומרים לו תרוצים, תרוצים, כל מיני תרוצים. והיוצא, אז צריכים לעשות תיקונים. התיקון, מה הפירוש התיקון? עמוק. התיקון הוא שהתורה תהיה חדשה. מי שישמע דבר כזה בלי הבנה יגיד, הנה, לגיטימציה לרפורמה, תורה חדשה. הערה חדשה מקבלת התורה. כשאותו חסיד שאל את חברון, לו איך קיבלת את התורה, הכוונה היה את אותו טקסט שלמדת, איזה פנים חדשות שמעת פה, איזה ביקורים הראית, איזה כחדשים בעיניך. לא כתוב בכל יום יהיו חדשים בעיניך, אלא כחדשים בעיניך. בדיאלקטיקה הזאת, תורה ישנה שהיא כולה חדשה, כאן נכנס חג השבועות. להבין מחדש, עם התעוררות, עם שמחה חדשה. הרגשת הרוממות הזאת, התנופה הזאת, היא החממה של אותה התחדשות. במדרש, והבאתם את עומר. מה יתרון לאדם בכל עמלו? ביקשו לגנוז ספר קהלת. יכול שכל העולם כולו הבל, אז אין שום תועלת. בעמלה של תורה גם אין, תלמוד לומר, בעמלה שיעמול, אבל עמלה של תורה יש. ואם מובן הסל כדאי תך? בוודאי, איך רצו לגנוז את ספר קהלת? הלא עיקר דברי קהלת הם להביל כל מעשי העולם הזה רק לעסוק בתורה ומצוות. אז מה היה הווה אמינה שבעמל של התורה גם לא יהיה טעם? אכן נראה, זה באמת כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, והשם בחוכמה יסד ארץ. לכן יש יתרון בכל מעשה בראשית. מי שאומר שהעולם הזה אין לו ערך, הוא לא מאמין. להפוקי מדעת המינים שאומרים עזב השם את הארץ. כיוון שאנחנו מאמינים שהשגחתו של הקדוש ברוך הוא פועלת בעולם, אז כל רגע יש השגחה חדשה, כל רגע יש משמעות חדשה. פרדוקסלית, רק מי שהוא אפיקורס ואומר שהקדוש ברוך הוא אין לו עסק עם העולם, רק הוא אומר שאין חידוש. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא נמצא, אז כל הזמן הוא מתחדש והכל הוא לכבודו. אלא מה? אכן
אין יכולים למצוא החוכמה הגנוסה במעשה בראשית רק בכוח התורה. כי דכתיב בראשית ברא, בשביל התורה שנקראת ראשית. מה ראשית? זה הדבר המוביל. ראשית הראשות ערכם, ראשית הפירות, ראשית פרי האדמה, ראשית העומר, הכל ראשית, הכל ראשית היסטורית. התורה זה הכוח המוביל של העולם. ובעמלה של תורה יכולים להעלות זה הראשית שנמצא בתוך הטבע. בעולם כבוש החידוש. בעולם כבושים דברים גנוזים שאתה מתבקש על ידי עמל בתורה להוציא את זה. וזה נקרא עמלה של תורה. לעמול למצוא דברי תורה בכל מקום. שצריך איש ישראל להאמין שהכל תורה. התורה היא נוסחת היסוד של העולם. וכוח העשרה מאמרות שהם בתוך הטבע גנוזים. בעשרה מאמרות ברא את העולם. דהיינו, מה פירוש מאמר? אידאה. אידאה האלוקית נמצאת בעולם. ודכתיב, אמרות השם, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, תהורות, כסף צרוף, פירוש. כמו שהכסף נמצא בתוך האפר, וצריך לצרפו ולזקיקו, עד שנעשה כסף טהור, כן נמצא בכל הבריאה גנוזים דברי תורה. ועל זה כתיבו, כמעט תמונים תחפשנה. ובאמת זו בחינת גאולה וחירות להוציא יקר מזולל. איזה פנורמה אדירה של גאולה. גאולה זה לשחרר דברים, להוציא דברים מהשעבוד. בתוך העולם כבושה אידאה רוחנית. האידאה הרוחנית היא בשעבוד של העולם. מה שאתה צריך לעשות זה לשחרר, למצוא דברי תורה, למצוא את הנוסחה הרוחנית של העולם, פירושו של דבר להביא גאולה לעולם, לשחרר אותו. והנה בני ישראל הם כלים לזה. וכשיצאו ממצרים נעשה ברור זה על ידם בכלל העולם, עד שנתבררו עשרה מאמרות ונעשה מהם עשרת הדיברות. ולא זו בלבד, רק בכל שנה ושנה ממחרת הפסח נתעלה חלק ראשית בכוח גאולת מצרים. לכן והבאתם אומר ראשית, וזה הראשית נתברר בממתת ימים, עד שנעשה מזה תורה ממש. הגאולה שהתחילה בפסח, כבושה בתוך הסובין, כבושה בתוך המוץ, ואתה צריך לשחרר אותה. לכן אתה, ומה קורה בתהליך השחרור בסופו? בסופו אתה מביא את התורה לעולם. וזה הראשית נתברר בממתת ימים, עד שנעשה מזה תורה ממש, כמו שהיה אז ביציאת מצרים בכלל. שעל זה נאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציא איתך. הוא דקדק כל כך יפה. לעמוד בשבועות ולומר, אנוכי השם אשר הוציא איתך מארץ מצרים, מתי? בפסח, פירושו של דבר שרק עכשיו שאתה נמצא בשבועות, אתה יכול להבין שאנוכי השם אלוקיך. אנשים שהיו עומדים מן הצד, ודאי גויים, היו יכולים להסביר את עצמם את השחרור הלאומי הזה משעבוד מצרים בכל מיני הסברים. עד שבש... גם אנחנו, ויש יהודים בני ימינו, שבפרספקטיבה היסטורית מסבירים, כן, כל עם מבקש לצאת לחירות וכו'. מה שאמרו בשבועות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, התגלה ימילת למפרע, בשבועות שכל הפעולה הזאת של הוצאה ממצרים הייתה בשביל לשמוע את האנוכי. בטבע כבושה הנטייה הזאת לצאת לחופש. אתה מקבל את המימד הרוחני הנכון. מרכיבים לאדם בשבועות משקפיים של תורה. ואז יש לו משקפיים ואת כל העולם. זה הרי פשוט, שלפי טיב הזגוגיות ולפי הצבע שלהם, כך הוא רואה את העולם כולו. מתן תורה פירושו של דבר הקמת משקפיים של תורה. ואז אתה מסתכל על העולם כולו בצורה כזאת. אז מתברך לגבי שרוציתי לך ממצרים, זה גם כן במשקפיים של אנוכי. כן, בכל שנה יש עניין פרטי. כל שנה ושנה מתן תורה נותן מימד חדש לעולם. עד לעתיד מלא הארץ די השיעה, הכל תורה ממש. והכל על ידי בני ישראל, לכן יקראו עושי דברו, וכנית שצדיקים מקיימים העולם שנברא בעשר מאמרות. אקרא את הקטע הבא, מפני שהוא חביב מאוד, למרות שלהסביר אותו צריך ודאי שתי שיחות. בימים הללו צריך אדם לברר מידותיו, כמו שאמרו בדור הקדוש, ופירו זה עניין המידות הם, כי הקדוש ברוך הוא קדוש ונבדל, ואין בו השגה ודמיון וציור. אולם כפי אשר מדד שפע חיות לעולמות אשר יכולים להידבק בזה, כמו שנאמר, ידבק במידותיו, כי האור השופע בהם הוא בחינת מידה וגבול, כמו שאמרו במדרש תזריע, לעשות לרוח משקל, כי רוח הקודש לכל אחד כפי עבודתו, שצריך להיות אדם כלי המקבל, שנקרא מידה גם כן. והיינו שימדוד וישקול כל מעשיו אשר רצון המקום ברוך הוא, כפי הכנת הכלי, כך שורה בו האור מחיי החיים, שנקרא חי העולמים, כפי ניקיון הכלי, כן ניכר ומאיר החיות אשר בא כמים בכלי, שכפי הכלי כן הערת צלילות המים. וזהו ספרתם לכם לשון ספיר שהוא אבן מאיר ומציר, כי הקדושה והאור אשר בכללות ישראל בבחינת לכם, בבחינת חלק השם עמו, בבחינה שיש בכל ישראל ממש חלק מחי החיים, וזה צריך גבול. אז כולם מרגישים שפה יש קטע נפלא מאוד שמסביר מה פירוש ספירת המידות, הוא אפילו פשט באי רצון מה זה טבעם של המידות, ומה זה שכל שבע המידות כלולות אחד בשני, ומה זה בכלל לספור, דהיינו שכל אחד יחתם בפני עצמה. אבל זה לא אוכל לדבר עכשיו. להסתובב כל ימי ספירת העומר בגבוה, בגדול, בריחוף, זוהי מגמת התורה שהכניסה את מצוות ספירת העומר בתוך המועדות. אז באיזה מקום שהוא נתקע כאמור האור? בגלל סיבות אלה, בגלל סיבות אחרות. וגם אצל כל אחד ואחד. לקראת הסיום אפשר לתקן את הכל. להסתובב החל מסיוון, להסתובב בשלוש יתומי הגבלה. טוב, אז עבר כבר יום אחד, נדון את, את חלק מן הציבור לקו זכות שלא הבינו בדיוק מה זה שלוש יתומי הגבלה, ומה זה ספירת העומר, ומה זה חול המועד, ולכן זה היה מין תירוצים כאלה. אלא פה כנראה לא היה מספיק מוישה רבינו, פה צריכים להביא שני קוזקים להוציא כל אחד מהמיטה שלו להתפלל בשלוש יתומי הגבלה, ולהביא אותו כבר לבית המדרש, אז שם הוא נרדם. זה לא שלושת ימי הגבלה. לא כך ראינו אצל רבותינו, לא כך ראינו בדורות הקודמים. איך הסתובבו שלושת... כמובן, ברחוב, מה הגבלה? מי הגבלה? באמת זה. נדמה לי שמי שהולך רק לרחוב יפו, רק להחליף כותונת או לקנות עוגת גבינה, כאילו שבישיבה לא ייתנו, אבל נניח, אז הוא עושה את זה, אז הוא צריך ללכת פעמיים למקווה, רק בשביל להסתובב בשער יפו ולחזור. שלא לדבר... כשנוסע לתחנה המרכזית, אפשר בהחלט להבין שמי שבא רק הוא הלך לספר. אין ספר ברוב, אנו נגמר, הרי כתוב בשולחן ערוך שצריכים להסתפרים לכבוד החג, אז יש לו תירוץ מצוין, צריך להסתפר. אז רק בשביל זה, נו, אז בוודאי שזה נורא. אז איך אנחנו נדאג לכלל ישראל, זה עניין בפני עצמו. אבל פה רמוז עם הראשית, יש עולם בהימי, עולם מתבהם, ש... אנחנו באיזה מקום שהוא אמורים להיות חוליית המוביל שלו. אבל בשביל להיות חוליית מוביל, בשביל להיות ראשית כזאת, אתה צריך להיות בדרגה כזאת של במדבר, אתה צריך להיות בדרגה כזאת של מוכן להתבטל. מה דעה ואהבה? היומיים האלו שנותרו, כל מי שיש היומיים האלה, כי על שבועות עצמו לא שם בכלל לדבר, הוא למעלה מן המידה, הרי שם לא סופרים, למרות שכתוב תספרו 50 יום. לספור אפשר רק 49, למנות. גמרת את 49, אתה בא למקום שאין בו מספר. אז היומיים האלה, שלא לדבר על זה שהזדמנה שבת, אז באמת בזריזות, כמו שכל אחד כזה מגיע לעסקים שלא יכול לעשות, את כל הדברים הטכניים בזריזות רבה לסדר, צריך לעשות את הדברים הטכניים, אבל לא לסלסל בהם ולא להדר בהם. באמת יש מחר יום של... מדבר על 12 שעות לימוד שאפשר מחר לעשות נטו, במקום שאתה לא צריך לדאוג לשום דבר, ממש לשום דבר. נחזור עוד פעם על הדברים הפשוטים האלה. כל המנגנון של התחזוקה פה בישיבה מיועד לכך. כבר מי שישב ודאג מתי ידלק השעון של העברור ומתי האור ואיפה יהיו משקעות במסיבות, את כל הדברים הטכניים כיסו כבר, הכל כדי שאתה תוכל מחר 12 שעות לשבת וללמוד. אני חושב שצריך לומר בפה מלא, השיעורים מחר הם חובה. אין שום תירוץ בעולם, פרט למי שמוכח לסיים את מעשרת קידושין, או הוא מוכח לכמור איזה חבורה, אז שישב בבית המדרש וילמד. האחרים צריכים להשתתף בכל השיעורים שישנם. עד 11 יש שיעורים, נקודה. מ-11 יש סדר. תוכלו משהו, איך שהוא יסתדרו? ב-4, 3, 4, אחרי הצלום להתחיל על זה, דיבר זה יום הגבלה. לא לדבר על שבת. איך אפשר להעמיק? בוודאי, שמזדמן דבר כזה ששבת ערב שבועות, שבועות עצמו מניסיון הוא אחר. כי נכנסים מתוך האווירה של שבת, בתנאי ששבת היא שבת, של ימי הגבלה כמו שראוי שיהיה. היה זמן אני מודה, זה הרגשה של שאנחנו כבר לא בסדר. לפני שנים באה גלויה מעט בחור, היום אברך מרביץ תורה מהצבא, שהוא כותב, בוודאי בישיבה נוהגים כמו משנים קודמות, שלא מדברים דברים בטלים בישיבה באולם בשלושת ימי הגבלה. אז היו שנים שבסדר היום של שבועות היינו מצלמים את הקטע הזה מהגלויה. אני מודה שאמרתי לרב ליפשיץ, מה נעשה את זה היום? נעשה צחוק? אין בית מדרש, ודאי, אין דברים בבטלים בבית המדרש, כי אין בית מדרש, לא נמצאים שם, אז מי ידבר דברים בטלים? אבל זה עצמו, שזה מצב כזה, זה גם כן מצב מדחדך. 20,000 הסברים סוציולוגיים ומשפחתיים למה המצב הזה בא. אבל לנו אסור להתפשר. לנו יש אמת מסיני. והאמת הזאת מסיני אמורה להתחדש בליל שבועות. ואם יש לאנשים לב והרגש, והיומיים הללו של שלושת ימי הגבלה יהיו ברמה, ושבת תהיה ברמה, בסדר, תקבל על עצמך שמי הסדר של לפני החג עד אחרי תפילת מוסף אתה לא מדבר דברים בטלים. תראה איזה הרגשה, באמת, עומדים לרגליה, אילו קרבנו לפני הר סיני. לעמוד לפני הר סיני, לבזבז את הרגעים הללו, את השעות החגיות הללו בדברים בטלים, חבל. מילא, עבדי שיש לו משפחה, אבל אתה יכול בהחלט. אז הריקוד של יום טוב הוא אחר. והשמחה של יום טוב היא אחר, והשיר, הכל אחרת. מעטים מקומות, מעטים מאוד המקומות, שחזל אמרו מזמור שיר יסודתו בהר הרי קודש, שני ערים, הר סיני והר המוריה. אז בכל ישראל כולם למדים תורה שניתנה בסיני. ומחוץ לירושלים בוודאי שמתגעגים להר המוריה. בירושלים, מכירים את התופעה שלפנות בוקר מתחילה זרימה אדירה של לומדי תורה לכותל. לשבת בישיבה, ללמוד תורה שבסיני, בצילו של הר המוריה, וללכת אחר כך למוסף, זכר לעלייה לרגל, לכותל, יש לך דבר מתוק מזה? יש לך ביטוי רוחני למה שכלל ישראל...